בוקר אור לכם מאולפן ג' של גלי צהל. היום ב-259 ימים למלחמה, ואז עדיין 120 חטופות וחטופים. והיום אנחנו גם מתבשרים על שני חיילי צהל שנפלו, רב סמל עומר סמג'ה, בן 25 מגלות הדר, ורב סמל סעדיה יעקב דרי, בן 27 מתל אביב, ואיתם עוד שתי משפחות ואהובים וחברים שמצטרפים למשפחת השכול הישראלית, שהולכת וגדלה, ולעצב, העצב אין לו סוף. כמו בכל שישי אנחנו כאן בהפוגת תרבות, בשבוע הבא ימלאו 20 שנה לפטירתה של המשוררת והמלחינה נעמי שמר. עוד מעט נדבר פה עם שני הילדים שלה, שיספרו פה על האירועים שמציינים את התאריך הזה. עוד הבוקר נדבר עם הבמאית מיכל בת אדם על הילה, סרט חדש בבימויה, אחרי שתיקה של כמה שנים. נדבר גם עם המחזאית הדר גלרון, המעלה הצגה שאוספת עדויות על טלטלת הזהות שאנחנו עוברים בעקבות השבעה באוקטובר, וגם עם המוסיקאי הוותיק ואיש השירה בציבור אפי נצר, שחוגג 90. גיל חובב יביא כאן את פינתו הקבועה, שבה הוא ממליץ על מסעדות במחיר שווה לכל נפש, וגם מעניק צלש הפעם לנשים מופלאות שעושות טוב. הצוות כאן באולפן, המפיקה היא שיר לרון, על הביצוע הטכני גלעד הראל, בפיקוח עודד דיסטלמן, תודה מיוחדת לנב הבודק החירון, המסייעת לי כאן בעריכת התוכנית, ונצא לדרך עם קולה של השמש הגדולה, של הזמר העברי, שנפרדה מאיתנו לפני 20 שנה.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו.
בשבוע הבא ימלאו 20 שנה לפטירתה של נעמי שמר, כלת פרס ישראל לזמר עברי לשנת תשמ"ג. רבים מהשירים שלה הפכו כבר מזמן לנכסי צאן ברזל אצלנו, ירושלים של זהב, לא גהי, על כל אלה, ספירת מלאי, אנשים טובים, לשיר זה כמו להיות ירדן, לא אהבתי די, ועוד ועוד. אני רוצה לומר בוקר אור לילדים של נעמי שמר, לילי שמר, שלום.
טוב.
בוקר טוב. ואריאל הורוביץ, שלום גם לך.
בוקר טוב.
אז אני רוצה באמת לפתוח עם מה שחוקר הזמר העברי וחתן פרס ישראל אליהו כהן אמר עליה. זה 2000 שנה שלא קם לעם ישראל משורר ומלחין בשיעור קומתה של נעמי שמר, ואני חושב שככל שהשנים עוברות אנחנו באמת חשים את זה יותר ויותר. אז 20 שנה, אפשר לומר, חלפו די מהר, בטח מבחינתכם. אתם חיים את אימא כל הזמן, נכון לילי?
נכון, אנחנו חיים את אימא כל הזמן באופן פרטי, ואני נורא נהנית לשמוע את הביטוי הילדים של נעמי שמר, כי שנינו כבר לא ממש.
אבל תמיד תישארו כאלה, כן, כן.
אנחנו לעולם נהיה הילדים של נעמי שמר.
נכון.
ובהחלט, אז זה קצת נעים לשמוע. אין ביטוי אחר בעברית לדבר הזה, חוץ מצאצאים, שזה לא מתאים.
נכון.
אז אנחנו בהחלט הילדים, ואני הילדה, ואריאל הוא הילד, לעולם. אנחנו מתגעגעים מאוד באופן אישי. ואני חושבת ששנינו גם נפגשים עם קהל ורואים את הרלוונטיות של השירים, מעבר לרמה שלהם, שלזה הוא התכוון. לרמת הכתיבה, לרמת השאר הרוח, העברית, המוזיקליות, גם הטקסטים וגם המוזיקה, אבל אני מרגישה שהשירים נשארו רלוונטיים מאוד, וזה גם שובר לב, בייחוד ביום כזה, שאתה יכול לשיר לעצמך או לשיר עם אחרים את עקדת יצחק ואת שנינו מאותו הכפר.
כן.
ולהבין שבעצם אמא כתבה את כל השירים האלה על החברים שלה ממלחמת השחרור ועל כל הדורות שאחר כך. מצד שני, שירי תקווה כאלה, כמו שציינת קודם. Mm-hmm. על כל אלה, לשמור על המעט שיש לי. המורשת הזאת לשמור גם על הבכי, mm-hmm. שמותר וצריך לבכות וצריך להמשיך לשיר. כי הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. אני חושבת שהרלוונטיות היא מאוד חזקה ומאוד מרגשת.
וזה מעניין, כי אנחנו אומרים ככה שאנחנו השתננו כולנו, אבל באמת השירים האלה מתכתבים עם הרגשות שלנו עכשיו, עם הכאבים, עם הסמכות.
עם הדברים הכי עמוקים, עם מה שהיא קראה מי התהום. יכול להיות שהמוביל הארצי קצת השתנה, זה דימוי שלה. היא אמרה שאם אתה מחובר למוביל הארצי, אז יש לך גם קשר למי התהום, דיברה על עצמה.
כן, כן.
איך היא מרגישה את הרכשים האלה, שאנשים מרגישים מעבר לרכשים העצמיים שלה? כשהיא נשאלה, איך כתבתי מינונים כאלה?
כן.
אז היא אמרה, זה היה טבעי בשבילי, אני מגיל 6. שליחת ציבור, אני מובילה את השירה בציבור, אני מרגישה מה אנשים אחרים מרגישים, אני מביאה את זה לידי ביטוי.
כן. היא לא אמרה שירה בציבור, היא אמרה שירת רבים, אני נכון. חושב שהיא הקפידה על הביטוי הזה.
כן. כן. היא לא השתמשה בשירה בציבור, כן. אלה אולי לעתים רחוקות, כן. היא אמרה שירת רבים, אבל היא כן השתמשה במילה עדה.
כן.
אני
כן.
יושבת ליד הפסנתר, בגבי, יושבת העדה כולה, mm-hmm. זה הקיבוצניקים, כן?
כן, כן.
אבל זאת מילה מאוד יהודית.
נכון.
ואני מרגישה מה הם מרגישים, ואני מבטאת אותם, זאת השליחות שלי, זה הייעוד שלי. זה לא מילים גבוהות בשבילה, זה mm-hmm. באמת היה מאוד אמיתי, ככה כן. הרגישה.
אני רוצה לפנות אליך, הילד הקטן. אריאל הורוביץ.
אחי הגדול, הוא אחי הקטן הגדול.
אחיך הקטן והגדול, תכף נדבר על אפשר לומר, על החציית קווים שלך אל הבמה, אבל אריאל תמיד היה על הבמה, ואני מבין שיש לך מופע שמתכתב עם אמא.
כן, רק לפני שאני מדבר עליו, באמת זה בוקר קשה.
מאוד.
ואני רוצה לשלוח תנחומים למשפחת דרי ולמשפחת סמאג'ה, את ללי, אני מאוד, ללי דרי,
כן,
אמא
כן,
של סעדיה
כן.
שנפל, mm-hmm. אני מאוד מעריך מלעקוב אחריה בתקשורת,
כן.
עם אורן יצא לי להתכתב, בבית בשירת העצבים שלא הספקנו לשמוע, אז כתוב שאור גדול נמשך והולך מקדושתה של הארץ,
mm-hmm.
אז באמת, האנשים שאנחנו מאבדים עכשיו כל יום הם אור גדול, ואני מקווה מאוד שנהיה מאוחדים ושנהיה ראויים.
כן, אז בוא נדבר על המופע שלך, שעוסק גם בשירים של אמא.
כן, אז אנחנו באמת לציון 20 שנה, אני חשבתי מה, איך בא לי גם לזכור אותה וגם להזכיר אותה, בעצם אמא היא הייתה זמרת יוצרת הראשונה בארץ. זאת אומרת, אנחנו כולנו, כמו שללי אמרה, אנחנו זוכרים את ההמנונים ואת המעמד שהגיע mm-hmm. אליו, אבל זה התחיל מזה שהיא הייתה בעצם ממש חלוצה ופורצת דרך, והדרך שלי להצדיע לזה היה להזמין חמש זמרות יוצרות צעירות שאני אוהב mm-hmm. מהיום, שזאת דניאל רובין, מעיין ליניק, אור אדרי, מילי פינק ועינת הראל, וזאת להקת הבית של המופע כשאימא באה הנה, שבו אנחנו שרים את השירים של אימא כמו שאנחנו מנגנים אותם היום, אבל גם תוך כדי זה שהקהל יכול, לא לאבד את זה שהקהל יכול להצטרף למה שקראתם שירת הרבים, וב-21 ליולי בבית לסים זאת תהיה השקה, ואני מאוד שמח שאנחנו מארחים שם את חווה אלברשטיין.
איזה יופי, וואו, וואו. אז זה המופע שלך, וכמו שאמרתי, ללי, את מה שנקרא, לא המרת את העיסוק שלך, כי את עדיין עוסקת בו, בתחום הטיפולי, נכון?
לתחום התנועה,
כן, כן,
כן. כן, וגם העיסוק שלי באמא בעצם גם נמשך כבר 20 שנה.
בדיוק.
אבל אני באמת נמנעתי מהבמה הרבה שנים.
נמנעת מהבמה, ובשנים האחרונות את עושה את זה בהצלחה גדולה מאוד, וב-12 ביולי את באולם צוקר בהיכל התרבות, ואת מנחה את את המופע השמש היא בפנים, עם גבי ארגוב ועודד סנדאץ' ומיקה עיניו.
ועוד נגנים ונגניות, okay. אנחנו גם מאוד, כן, מודגש על, על הנשים שעל הבמה. Okay. יש לנו גם את סלעית להב, את גיל גולדין שהוא איש, אבל הוא אורח שלנו, ותהיה גם רל שמואלי אורחת, ותהיה רוני וגנר על כלי הקשה. אז זה מופע שכבר אנחנו מופיעות איתו, גבי מיקה ואני, וגם עודד הוא מופיע איתנו די הרבה זמן, אבל אנחנו שדרגנו אותו לכבוד 20 שנה.
אז אני ראיתי את המופע הזה ואני מאוד מאוד ממליץ עליו, הוא מאוד מאוד מרגש, והוא ככה מספר על אמא בגובה העיניים.
נכון.
בואו נעצור לרגע ונשמע את אמא מתוך סדרה ההיא, אתם בטח זוכרים, עם עמוס קינן, אל בורות המים, שבו היא מדברת על, בואו ניתן לה לדבר, נעמי שמר, אז.
יש טיעון כאילו הבית האמצעי של ירושלים של זהב הוא לא הומני, כי הוא לא מתחשב בערבים מהצד השני של הקו. את הטיעון הזה ביטא עמוס עוז לראשונה בדבר, יום אחרי מלחמת ששת הימים. תאומה, מה זאת אומרת, יבשו בורות המים, קרשו קריקה, זה מלא ערבים, זה מלא מים, ששון לשמחה. מה זה אין יורד לים המלח? בעיניי ראיתי, ערביות יורדות כל הזמן. עכשיו, היות ואני יצור מאוד אינטואיטיבי, וזה לא בא מהשכל, זה בא מהבטן. אז לקח לי כמה שנים לנסח את תשובתי לעצמי קודם. אבל לא לקח לי שנים להבין שזה מעורר בי זעם נורא, הטיעון הזה. זה כאילו בן אדם מתגעגע לאהובתו, והוא בא אל הפסיכיאטר שלו עמוס עוז, אז הפסיכיאטר אומר לו, אל תדאג, לא לבד במיטה. זאת אומרת, זה אמור להרגיע אותי. אז בשבילי, נתחיל אולי בגדול, עולם שהוא ריק מיהודים, הוא בשבילי כוכב מת, אני נורא מצטערת. וארץ ישראל שהיא ריקה מיהודים, בשבילי שוממת וריקה.
נעמי שמר, וואו, איזה מילים, ככה, צורבות, וזה מביא אותי כאן באמת להיפוך שיש ביניכם, מהבחינה הפוליטית, נכון? אתם
די... אתה שואל אותי?
אני שואל את שניכם.
אז אני מתחיל.
ללי, תתחילי, תתחילי ללי. את מהצד השמאלי של המפה.
אבל בכל זאת כן, ילדה.
נכון.
אני, בוא נגיד שמה שהיה פעם שמאל, בהחלט השתייכתי אליו. היום אני חושבת שהגדרות האלה כבר לא כל כך תופסות, אבל בהחלט היה לי ויכוח עם אמא, ויש לי גם ויכוח עם אחי האהוב, מחבריי הטובים ביותר, אח שלי. שזה הולך יחד עם הערכה רבה.
הם בימין, כן? שם אופי
בית פרנד. רמזתי לזה. כן. שכמו שאתה מבין, ההומור הוא חלק מחיינו, והיה גם חלק מחיי המשפחה היותר מורחבת. ואנחנו חיים עם הוויכוח כבר דור שני. וזה הולך יחד עם הערכה רבה ואהבה רבה והומור. אני לא אומרת שזה קל, אבל הייתי מאוד מקווה שעוד אנשים שיש להם דעות מנוגדות יחיו איתם כמונו. אמא אמרה שמשפחה זה אוסף של חירויות, והיא ממשה את זה ביומיום. אנחנו חשבנו אחרת, זה נכון.
כן.
כשהיא ביטאה את דעותיה, היא הייתה בערך, התחילה, פרצה עם זה ככה, בגיל 40. זה לא אומר שלא היו לדעות קודם. אבל התחילה לבטא אותם, הרבה אנשים כעסו עליה, אני הייתי בערך בגיל 20 שגם אני, נאמר, התגבשתי באותו זמן, מדובר בשנות ה-70 של המאה הקודמת שהיו מאוד מאוד סוערות, היה הרבה על מה להתווכח, תמיד יש פה, אבל היה הרבה על מה להתווכח, היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, הסכמי הביניים ואחר כך סדאט והסכם עם מצרים, ואמא כתבה, היה לה טור פוליטי בעיתון דבר,
והיא כתבה, היא כתבה את השיר על הכריש, שאוכל את הדגי
נכון, כתבה גם שירים, נכון,
כתבה והתבטאה ומקמות. אריאל, איך אתה עם כל הדבר הזה היום שאתה שומע את הדברים האלה של אמא? אני מניח שאתה מאוד מזדהה איתם, נכון? על כך שארץ שאין בה יהודים היא כמו כוכב, איך היא אמרה? כוכב מת?
ריק, מת.
כן.
תראה, אני מזדהה עם זה שבלי היהדות אין לנו מה לחפש כאן. והיהדות קשורה גם לארץ ישראל וגם לירושלים. ועם זה אני מזדהה מאוד. אני גם מזדהה ומאוד כואבת, לנו זה מאוד טבעי. זאת אומרת, ללי ואני, הזכרת את המופעים שלנו, אנחנו גם יושבים בקהל אחד במופעים של השני. אנחנו באמת, אין בינינו שום דבר חוץ מאהבה מאוד גדולה. וזה נורא פשוט מפני שאנחנו משפחה, אבל בשבילי באמת אני מסתובב במוצבים מתחילת המלחמה ואני רואה שהעם הזה הוא משפחה ואסור לשכוח את זה. אתה כל פעם שאתה מעלה לראיין מישהו מהלוחמים, מישהו שבכלל הוא חלק מהמילואימניקים במלחמה הזאת, כולם, לא רק הלוחמים, הם כולם מתחננים רק תהיו מאוחדים.
כן.
אז אני את התזכורת לזה שכולנו משפחה, אני לא צריך. זאת אומרת, אני יודע שזה
אתה
נכון.
אתה יודע ואתה חי עם זה. טוב, תראה, אנחנו יכולים לדבר...
אני שמעת את השיר של אריאל ברקע.
כן, נכון, את אני מאמין. נכון?
כן.
משהו על השיר הזה, אריאל?
זה פשוט קרה בתחילת המלחמה... בימים הראשונים הסתובבתי כמו כולם עם ההרגשה הזאת של מכה בשאסי, כן? של כאילו לקחו לנו את הדבר היסודי שאנחנו מאמינים בו, שזה המקום הבטוח, פה לא יהיה פוגרום. ואז הגעתי לשבעה של נר שפירה, זיכרונו לברכה, שזה הבחור שעמד וזרק את הרימונים החוצה מאחת מהמיגוניות.
כן.
ושמעת, גם ראיתי את המשפחה המדהימה שלו ושמעתי את הסיפור שלו, וזה החזיר לי את האמונה שיש פה רוח מיוחדת במקום הזה שהיא בלתי ניתנת לשבירה.
ואני שומע זה... כאן בשיר הזה הרבה הרבה מרוחה של אמא נעמי שמר. תראו, אנחנו יכולים לדבר עוד המון המון, אבל הזמן שלנו נגמר. אני מאוד מאוד מודה לכם, ללי שמר, אריאל הורוביץ, ונזכיר שבשבוע הבא 20 שנה למותה של אמא שלכם, נעמי שמר. תודה, תודה רבה לכם. להתראות.
תודה יואב, בשורות טובות לכולם.
אמן, להתראות.
אני מאמין באמונה שלמה בצחוק הילדים על הדשא שיצמח. כאן היה עבר, פה יהיה עתיד. האמנתי פעם, אני מאמין תמיד.
הצגה חדשה שכותרת המשנה שלה היא מי חזר בתשובה בעקבות 7 באוקטובר ומי יצא בשאלה, ושמה של ההצגה הוא נמר על הגב שעולה בבית צבי. בוקר טוב ליוצרת התיאטרון והמחזאית הדר גלרון.
בוקר טוב, בוקר טוב. אני אציין שהיצירה הזאת נעשתה בשיתוף האנסמבל של השחקנים, הרבה עם אימפרוביזציות איתם, מתוך הכאב ומתוך המציאות, ניסינו להבין מה אנחנו חווים ואיפה אנחנו חיים ומה אפשר לעשות.
כן, אז בואי לפני שנדבר על הטכניקה ואיך עשית את זה, איך ליקטת את העדויות, קודם כל על הרעיון, איך נולד הרעיון הזה?
האמת שאני פניתי לארתור. אמרתי לו שאני רואה גם מהסטודנטים שלי, גם בבר אילן וגם בסמינר הקיבוצים, שהם עבודים.
כן.
הדור הזה, הם אמנם מצד אחד יש את הלוחמים המדהימים וזה, אבל הם חוו מכה קשה לבטן. בכלל, מאז שהם יצאו בעצם לחיים, יש להם קורונה והפגנות, ועכשיו מלחמה, ורוב הנטבחים והנרצחים שם בנובה היו באמת צעירים, חברים שלהם. כאילו, זה באמת...
אנחנו מדברים על בית צבי, אגב, על ארתור קוגן, למי שלא יודע, שמנהל
קוגן,
כן. את בית צבי.
ארתור
כן.
קוגן ודוד בנימין.
כן.
ואמרתי לו, זה הזמן אני מאמינה, אגב, שתיאטרון זה כלי בשביל לחקור את החיים. אני עושה את זה עם החיים שלי כל הזמן. ממקווה ופולסה ושריקה, אני פשוט, את הדברים שאני עוברת, את ה... את ה... יציאה בשאלה או בשאלות, כמו שאני קורא, אני לא יצאתי בשאלה, אני יצאתי בשאלות. אני עשיתי דרך פולסה ומקווה ואת הטיפול שלי עם הגירושין שלי, עברתי דרך שריקה ו...
כלומר זה סוג של תרפיה, תיאטרון מבחינתך, זה סוג של...
חקירה
ואולי גם טיפול. למשל, יש כאן את גבריאל, שהוא בחור חרדי שחי חיים כפולים, הוא נוסע עם ליה, החברה החילונית שלו, למסיבת הנובה, בזמן שהוריו חושבים שהוא חוגג שמחת תורה בישיבה, הוא חוזר בלעדיה ולא זוכר מה קרה. איך את מגיעה לסיפור כזה?
היו שם, היו המון סיפורים של בחורים וגם בחורות, שהם או דתל"שים או דווקא חרדים שחיו בחיים כפולים באמת. היה אפילו סיפור אחד של ההורים גילו שהוא לא רק חי חיים כפולים, אלא שהוא גם יש לו בן זוג. זאת אומרת, רק בגלל שהבן זוג הגיע אחרי שהוא נרצח, הם בעצם גילו את כל הדבר הזה. אז לקחתי, הכל לקחתי מהמציאות. אני לא, מבחינת הסיפורים הבראשיתיים, כי אמא של הנרצחת בסיפור היא אישה ממוצא רוסי, ופתאום היהדות בספק, ופתאום רוצים לקבור את הילדה שנרצחה בגלל שהיא יהודיה מחוץ לגדר, גם זה היה סיפור עם אלינה, היה סיפור כזה, ויש לי 13 שחקנים, אז בעצם אנחנו הולכים דרך סיפור אחד של ליה, של, זאת אומרת, רצח של מישהי אחת, אבל אנחנו רואים איך זה נוגע בכל כך הרבה מעגלים. החברה הכי טובה שהייתה אמורה היא לצאת למסיבה, הכרטיסים היו יקרים, זה 400 שקל, והיא שברה את הרגל ובסוף נתנה את הכרטיסים לחברה שלה שנרצחה שם, ואז היא דווקא מתחילה תהליך של חזרה בתשובה. היא פתאום מרגישה שזה השכחה פרטית עליה. האמא הרוסיה שההורים שלה, שהסבא וסבתא שלה נרצחו בשל יהדותם, ועכשיו הבת שלה שלא מוכרת, והיא בכלל מחליטה שהיא הולכת להסתובב בעולם, להיות היהודיה הנודדת.
בואי נעצור רגע, אדר, ונשמע קטע מתוך ההצגה.
אוקיי.
בורא עולם, כשם שאני גוזרת את הבגדים האלה, כך תגזור מעל עם ישראל את כל הגזרות הקשות והרעות. לעילוי נשמתה של ליה, בת אינה.
גואה, מה את עושה?
גוזרת בגדים ישנים.
ישנים? את הגופייה הזאת אנחנו קנינו לפני חודשיים ביוון, ב-220 שקל.
אני אמרתי לך שאני לא רוצה ללבוש יותר חשוף.
אוקיי, יכולנו לתרום את זה. יכולנו להביא את זה לאחותי.
למה שאני אחתי את אחותך?
מי אמר שזה חטא?
טוב, תסגור את זה. תסגור את זה, הרסת לי את הלייב.
גוגי. נניח שיש אלוהים.
או, האתאיסט.
את חושבת שזה מה שמפריע לו? שהוא נותן דוחות על שמלות מיני ונסיעה בשבת? את לא חושבת שלבורא העולם יש דברים קצת יותר חשובים להתעסק איתם?
לא יודעת.
קטע מתוך נמר על הגב. מתי אפשר לראות את ההצגה ואיפה?
האמת שמאתמול עד הראשון ליולי לא רצו, כי אנחנו בשתי הפקות מקבילות. אני רוצה רגע רק לדבר על הנמר על הגב, יואב, יש לך נמר על הגב?
כן, כן, אם יש לי נמר על הגב, שאלה טובה, אני חושב שלכולנו יש.
בדיוק, זה בדיוק העניין. אנחנו מסתובבים, אנחנו מנסים לחיות חיים נורמליים, בזמן שאנחנו מודעים לחטופים, בזמן שאנחנו מודעים שמתנהלת מלחמה קשה, בזמן שאנחנו מרגישים שאין לנו מנהיגות, אין לנו מי שמוביל לנו את הדרך, ואולי אנחנו צריכים להיות המנהיגים של עצמנו, אנחנו עם נמר על הגב. אבל במקום להיות משותקים, אנחנו צריכים לפחות קודם כל לראות את הנמר, ולשאול את השאלות, ולדרוש תשובות, ולעשות. וזה בעצם הגדולה של מה שקרה לסטודנטים האלה בהפקה.
כן, תגידי, היו התלבטויות מבחינתך, האם לעשות הצגה תוך כדי תנועה של ההתרחשות, הרי אנחנו בתוך המלחמה עדיין, הפרופורציות עדיין לא ברורות, הייתה התלבטות כזאת?
האמת שהייתה לי איזה בערה בבטן, דווקא להתחיל לחקור מה קורה לנו עכשיו, כי זה לא שזה חודשיים, אנחנו לא רואים את הסוף של זה.
כן.
בגלל זה אמרתי אנחנו, ובאמת אין לנו תשובות לסוף, אבל חייבים לשאול עכשיו את השאלות, כי אני מרגישה שאנחנו באיזה מדרון והרבה אנשים עדיין ישנים על האף ומחכים שזה יעבור. וזה לא יעבור אם אנחנו לא, אם אנחנו לא נהיה פעילים, או שיעבור אבל לא לכיוון שבהכרח אנחנו רוצים. יש לנו אחריות אנושית, מוסרית, כעם, כיחידים. וגם אני כל כך הזדהיתי עם השיחה לפני כן, אני באה ממשפחה, יש לי הכל במשפחה, יש לי אחים חרדים ואנשים חילונים ושמאל וימין והכל, ובאמת בגלל שאני למדתי על בשרי להישאר באהבה, בתדר של אהבה, גם כשלא מסכימים, זה באמת...
אז הנה זה מתכתב לנו עם השיחה באמת עם ללי ואריאל, הילדים של נעמי שמר. טוב, נמר על הגב, נשמע מאוד מאוד מעניין, הדר גלרון.
וגם עם, עם, עם כישרון מתפרץ של הסטודנטים, שהם גם הכוריאוגרפים והמוזיקאים, הם עשו באמת יצירה מופלאה, ממש.
איזה יופי.
אני... ומי שהקריאו זה היה עידן קבירי ואופיר סול שוואבו, קטע מתוך ההצגה.
תודה רבה לך, הדר גלרון, נמר על הגב, תודה. כן, ועוד מעט יהיה כאן גיל חובב, אבל קודם כל הודעות.
אתם מאזינים לגלי צהל.
עכשיו בווינר, שלב הבתים של יורו 2024. סלובקיה נגד אוקראינה, פולין נגד אוסטריה והולנד נגד צרפת. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
מועדון בהצדעה של משרד הביטחון וצהל מעניק באתר לחיילי מערך המילואים ולמשפחותיהם אלפי הטבות. אתר בהצדעה, ההצטרפות והחברות חינם.
עם אחד.
אלה יהודים.
שני מחנות. הצדק מתנדנד לו בין שני צידי המטבע. אבל מחיר הקרע מסוכן מאי פעם.
טעות אחת וכולנו יורדים תהומה.
בנקודת רתיחה שלא הייתה כמותה. גלי צהל בשיתוף אודיו דרמה גאים להציג.
אנחנו נכנעים לטרוריסטים?
טרוריסטים האלה נלחמו איתנו שכם אחד באנגלים.
אלטלנה, שתי נקודות מבט. הסקט יוצא דופן על הפרשה המסעירה מתולדות המדינה. בהשתתפות מנשה נוי ותום אבני.
תהית פעם איזה זיכרון אתה רוצה להיות?
חוויית האזנה ייחודית בשמונה ממדים, המחיה מחדש את מה שקרה על אוניית אלטלנה ומעבר לה.
אצל בן גוריון הוא אירוע המבחן לקיומה של המדינה.
עכשיו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה?
הבית של החיילים, גלי צהל.
עכשיו פינת המסעדות לכל כיס, בקיצור פינת המלך. גיל חובב, שלום, בוקר אור.
בוקר מבורך ליואב.
לאן אתה לוקח אותנו הפעם?
למסעדה מאוד 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 שווה, שמבחינתי היא כבר סיפור אהבה של 38 שנים. תאמינו לא, יש מסעדות עם ותק כזה. אמנם כל כך הרבה שנים, אז היא כבר עברה כתובת פעם אחת. מסעדת רנסנס הפרסית. המסעדה התחילה לפעול ברחוב הרצל 10 בתל אביב. לפני כמה וכמה שנים היא עברה למתחם הבורסה ברמת גן, שם היא נמצאת ברחוב שוהם 4. זו כמובן מסעדה של, של ארוחות צהריים, היא לא פתוחה בערב. המסעדה מנוהלת על ידי משפחת שמסיאן, גברת פרווין שמסיאן, יפהפייה פרסייה שאין דברים כאלה. מנהלת את המקום בהדרה ובנועם ובמלכות, ובנה מייקל הנסיך, כל הזמן הם רבים, מתקוטטים ביניהם מי עושה חומוס יותר טוב. עכשיו אנחנו לא ננקוט עמדה, גם החומוס של פרווין טעים וגם החומוס של מייקל, ובכל מקרה החומוס הוא לא העיקר, משום
שחומוס... חומוס זה בזה פרסי, זהו זה...
לא, אתה יודע, מסעדה שהיא עלק מזרחית, כולם דורשים שיהיה חומוס בהתחלה. בעיניי אוכל פרסי הוא האוכל הטוב ביותר בעולם, בעיניי זה מטבח שהוא נעלה ודאי וודאי על היפני וגם על הצרפתי וגם על האיטלקי, זה אוכל מדהים. בדרך כלל באוכל פרסי אני אוהב את התבשילים, דווקא ברנסנס בהחלט יש תבשילים והם טובים, הגונדי שלהם הוא חלום, גונדי זאת הכופתעה.
כן, כן, הכופתעה מפורסמת.
דומה לקניידלה, אבל פי אלף יותר מוצלחת. כן.
וגם נראית יותר טוב.
וגם נראית יותר טוב, נכון, היא מאוד מאוד צהובה מקורקום.
נכון, נכון.
אבל באופן מוזר, דווקא ברנסנס הייתי ממליץ על הקבב. עכשיו בוא נדבר לרגע על קבב. כל עדה והסוד שלה, אתה יודע, הבוחרים שמים בקבב שלהם זירה. זירה זה זרעי כמון שלמים, וזה מה שהופך אותו לייחודי. הרומנים שמים בקבב שלהם טרפות של שום, ולפעמים גם לחם, ולפעמים גם סודה לשתייה, וזה מה שהופך אותו לייחודי. הטורקים שמים בקבב שלהם פיסטוק, קבב פיסטיקלי טורקי נחשב להנעלה שבנעלים.
נכון, נכון. אגב, הם אומרים קבב.
קבב, נכון, או קבבצ'ה. והקבב שבדרך כלל נחשב לטוב ביותר בארץ הוא הקבב של ג'סמינו בתל אביב ברחוב אלנבי, שם הטיפול הסודי אני חושב הוא אשן אוטובוסים. עכשיו אין כבר אשן אוטובוסים באלנבי כי זה חסום, אבל אבק מהבנייה בהחלט יש, וזה קבב אלוהי. אבל הקבב של של משפחת שמסיאן במסעדת רנסן הוא קבב פרסי, וקבב פרסי מטובל בהמון המון המון בצל. יש בו יותר בצל מבקבבים אחרים, וזה חלומי. אני לא יכול להגיד לך כמה שהמנה הזאת טעימה. אתה מקבל קבב, אתה מקבל שני סוגי אורז, ליד אתה מקבל צלוחית של התבשיל של אותו יום, וזו מסעדה שכל פעם שאני חוזר אליה אני יוצא עם מבט חולמני בעיניים, הן בגלל משפחת שמסיאן והן בגלל האוכל הנפלא.
והן בגלל הרנסנס שלך בנפש
ובדיוק,
פתאום.
ובדיוק, ובגלל הרנסנס שפקד אותנו. אז מסעדת רנסנס הקשרה נמצאת ברחוב שוהם 4 בבורסה ברמת גן, היא פתוחה בימי חול, בוא נגיד בין 11:30 בבוקר ל-5 בערב, והיא מאוד מאוד מאוד
והיא מבית. לכל כיס, כן? כמובן.
והיא לכל כיס, כמובן. כמובן. לא כמובן. הייתי שולח אותך לבזבז כספים.
אני מאוד מודה
אני
לך.
אני יודע שאתה מתקמצן עליי.
נכון, אני מתקמצן עליך. אבל, אבל אני לא מתקמצן על הצלשים ועל הדברים הטובים והמעשים
לא,
הטובים
חלילה.
של האנשים והנשים.
נכון.
עכשיו, בתקופה
ויש
הזאת.
ויש לנו צלש נפלא השבוע שמראה שלא רק אפשר לגבור כערי בנסיבות קשות, אלא פשוט שכשיש לב אז אין קץ לכמה עושר אפשר להרעיף על העולם. שתי גברות על התמרין ועל הדוברוב הבינו שבעת הזו, בעת העצובה הזו של המלחמה, יש הרבה פצועים וחלקם קטועי גפיים, והן אמרו רגע, אבל קטועי גפיים צריכים תחתונים אחרים מתחתונים רגילים. והן החלו לתפור, שתיהן בעצמם, תחתונים במיוחד בהזמנה לקטועי גפיים. עכשיו, כפי שאמרה לי על התמרין, שלא תחשוב שאנחנו תופרות, אנחנו בכלל עובדות בהייטק. אבל אנחנו יודעות לתפור, אז התחלנו. והתברר שהביקוש רב.
כן.
והתקבצה סביבן קבוצה של 30 תופרות שכיום כבר עובדות עם 9 בתי חולים.
וואו.
עם קציני הנפגעים והנפגעות, והכל כמובן בחינם. בנוסף ל-30 התופרות יש עוד 20 חבר'ה שמתנדבים לעשות הובלות, והרבה פעמים הפצועים צריכים את הביגוד התחתון המיוחד הזה כבר בבית החולים, אבל אם הם כבר בבית והוא מחלימים ועדיין צריכים לקבל דברים מיוחדים, מסיעים להם את זה הביתה. הכל בחינם, הכל באהבה.
לא, זה מדהים, זה מדהים וזה לתת, מרגש,
נכון?
באמת אדמעות.
ראיתי את הפרסום שלהן, ואתה יודע, הן לא מבקשות כסף, הן לא מבקשות עזרה, הן לא מבקשות כלום, הן רק אומרות, הנה מספר הטלפון שלנו, אנא, התקשרו אלינו, אנא, הפנו אלינו את מי שצריך, אפשר לפנות ישירות אלינו, אם זה קרוב לבית חולים מרכזי, נפנה אתכם כבר לבית החולים שמטפל בכל העניינים האלה, אבל אם אתם רוצים להיות בקשר איתנו, הנה מספר הטלפון של על התמרים, 054-574-9856. עוד פעם, 054-574-9856. ואני אומר, כשיש נשים ג'טאיות כאלה סביבנו, אז אנחנו בידיים טובות.
לגמרי, לגמרי, מאוד מאוד מרגש. גילי חובב, תודה, תודה רבה לך. ושיהיה לנו בשורות טובות כבר. הגיע הזמן.
אמן ואמן ואמן.
הגיע הזמן. פרחים בקנה ובנות בצריח. בוא נשמע את זה.
כשאבי ונרדם יאור וחיוורון בשדות האש איתם הקרב האחרון ובוקר נהדר מן הביטה על ההר אז יעלה בזמר ורון השמש ידק ונעשה לרפיע ירח ילבין על פסגת החרמון רחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים והמון
כן, פרחים בקנה ובנות בצריח תחילת שנות ה-70, הסולנית להקת התותחנים, יהודית שוורץ, והשיר הזה נכתב אז על ידי חייל, נדמה לי הוא היה, דודו ברק, והלחן הוא של אפי נצר, שנמצא איתנו על קו הטלפון. שלום לך, אפי.
בוקר טוב, יואב.
בוקר אור, ואתה כבר 17 על הבמה, ובשבוע הבא, ב-27 ביוני, אתה חוגג 90 שנה. וואלה, מזל טוב, מזל טוב.
תודה רבה, יואב, תודה רבה.
אז תראה, חוץ מזה שאתה אחד מבאמת האבות של השירה בציבור בישראל, אתה הלחנת במשך הקריירה שלך מנגינות לכל כך הרבה שירים, מאות שירים, בהם באמת נכסים כמו בלד על החובש ופרחים בקנה ששמענו, ומישהו הולך תמיד איתי, וגולני שלי, ותשמע, אתה הבאת לזמר העברי כל כך הרבה מוסיקה, ומוסיקה ששרים אותה עד היום, ואני רוצה לשאול אותך על קצת על הנביאה של המעיין הזה שלך, מאיפה זה בא?
קודם כל, אל תקח גם את גבעתי.
גבעתי, כמובן. כן, לא, יש הרבה, יש רשימה גדולה מאוד, כמובן.
ואם
לא
נמצא עשרה, השאלה היא מאיפה זה נובע?
כן, מאיפה המעיין הזה? תשמע, בגיל 90, אתה ממשיך לרוץ עלי במות, אתה מופיע כל הזמן, אתה שר, אתה מלחין, באמת, שפו גדול.
ואני רוצה לספר לך, יואב, שאני עדיין... שואלים אותי, מה אתה עוד עושה כל מיני דברים? אני עדיין מופיע ועדיין כותב, הלחנתי לאחרונה איזה 5 שירים שעוד מעט יצאו כולם, ומאיפה זה נובע, תאמין לי, יואב, אני לא יודע. מי יכול לדעת? אני עבד למילים. דרך אגב, אני מאוד אוהב את השפה העברית ומאוד קנאי לה. אבל מה שאני, אני אספר לך את הסודות המקצוע. לפעמים אני כותב מנגינה, ואחר כך מישהו כותב לזה מילים. אבל זה לא... מאות השירים שכתבתי, אני מקבל את המילים, אני קורא אותן, קודם כל אני צריך לאהוב את המילים, ושיתאימו לי, כשאני אוהב את המילים, אני קורא אותן עוד פעם ועוד פעם, והמנגינה באה לי מתוך המילים, יואב, אני רואה, אני לא יודע מה, כשאתה רואה מילים, אני לא יודע מה אתה רואה, אבל אני רואה מילים, ומתוך המילים אני רואה את המנגינה.
כלומר, אתה, זה כמו הפסל שרואה בסלע כבר את ה...
נכון,
את הפסל שלו, ואז הוא מסתת אותו על פי הדמיון, על פי מה שהוא ראה. אני חושב שזה דומה, אני לא יודע.
אבל... דוגמה נהדרת, לא חשבתי אף פעם. אני יותר חשבתי על צייר כאילו, אבל פסל זה עוד יותר, כי פסל, אתה ממש מפסל אותו, וזה מה שאני עושה.
צייר הוא מוסיף, והפסל גורע, כלומר, הוא מזקק את הסלע לכדי, או את החומר, לכדי פסל. וזה מעניין. תגיד...
הוא מוחשי יותר, אתה יודע, אתה מחזיק אותו ביד. זה פנטסטי, זה רעיון. אז זה מה שאני קורא, אני מקבל את המילים, קורא אותם פעם, פעמיים, שלוש.
ואז אתה מלחין, ואז אתה מלחין אותם. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, דווקא על העניין של השירה בציבור, דיברתי לפני כן עם לילי שמר ואריאל הורוביץ, על אמא שלהם הגדולה, נעמי שמר, שקראה לשירה בציבור שירת רבים, ואתה באמת הכהן הגדול של שירת הרבים הזאת. זה דבר די ייחודי בארץ, נכון? אני לא מכיר, ואני הסתובבתי הרבה בעולם, אני לא מכיר הרבה עמים ששרים ביחד בעוצמה כזאת, נכון?
לא, אין בכלל, התופעה הזאת כמו שאנחנו אצלנו, שאנשים באים, קונים כרטיסים ובאים לערב של שירה בציבור, זה לא קיים בשום מקום.
כן.
זה פה בארץ, זה התחיל יותר בקטנה, אתה יודע, בחדרי האוכל בקיבוץ, מרדכי זעירה, דוד זהבי, עוד ועוד דרך סמבורסקי, אנשים שאני עוד זכיתי ממרום גילי לראות אותם ולשיר איתם ביחד. אבל זה היה בקטנה. כן. מה שאני עשיתי, אתה יודע, אבל אני, תרשה לי להגיד שאני עשיתי משהו אחד, גדר, בסוג הזה, המצאתי את השקופית, את השקופיות, היום זה גם מצגות, וזה מה שהפך את השירה בציבור לנגישה ביותר. כי עם שירון, אתה יודע, בכל זאת, היה קודם שירונים, היית מדפיס דפים, שירונים, אנשים יושבים ושרים מיד דפים.
שקופיות, אנשים מסתכלים גם על הבמה, והם מרגישים שהם חלק מהעניין. זה נכון, שירונים זה בעייתי, נכון, אבל אתה יודע, היו תקופות שזה היה הדבר הנכון. איך אתה מציין את החגיגה הגדולה של כניסתך לעשור העשירי של חייך?
תשמע, יש לי המון חגיגות, באמת כבר התחילו, כבר לפני שבוע התחילו בהיכל התרבות במוצקין, בראשון לחודש ביולי יש חגיגה גדולה בהיכל התרבות בפתח תקווה, וכל השנה הזאת נראה לי תהיה שנה של 90 שנה לאפי נצר, אני מקווה שאני אשרוד את זה, יואב, 90 זה גיל די מפחיד.
אתה תשרוד עוד הרבה הרבה שנים, אין לי ספק בזה, ככל שאתה, ברגע שתפסיק לשיר, אז הוא כבר תהיה בעיה. כל עוד אתה שר ואתה מופיע, אז זה בריאות. בוא נסיים עם בלד על החובש, אחד השירים הכי עוצמתיים שהלחנת, דן אלמגור כתב את המילים. משהו על השיר הזה?
אני רוצה לספר כמה עובדות
של... רק בקצרה, בבקשה.
בבקשה. קודם כל, אני רוצה לומר, השיר הזה מעולם לא נאסר להשמיע אותו. מעולם לא. דבר שני, אני כתבתי, אני, אחרי שהשיר זכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר, אחרי שבוע או שבועיים, הוא הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים. ואז אני טלפנתי לרדיו וביקשתי להסיר את השיר ממצעד הפזמונים, כי לדעתי זה לא שיר שמתאים למצעד פזמונים. ואז באמת, ולא שום משפחה לא ביקשה, להפך, אני קיבלתי מכתבים משבע משפחות, גם אני וגם דן, שמודות לנו על השיר הזה, שהבן שלהם באמת היה חובש והוא נפל בקרב, והודו לנו על השיר. אז אף זה, אני ביקשתי והסירו את השיר. כן. ועוד שני מילים, אפשר יואב?
בטח, כן.
המילים של השיר נכתבו ב-1956.
כן.
אני הלחנתי אותו ב-1969. יש עכשיו, יופיעו במידי פעם כתבות בעיתון על חובש שנפל בקרב, וזה היה כבר במלחמת יום כיפור. כן. או מלחמת ששת הימים. כל אחד וחשבו, אמרו שהשיר הזה נכתב עליהם. ובכן, השיר הוא נכתב כאגדה, לא נכתב על אף אחד, אבל אני...
כן, כתרגיל לדעתי אפילו באוניברסיטה לכתיבת בלדות, נדמה לי שדן סיפר לי. כן.
אבל אני אומר את זה מעכשיו ושתף, הוא טוב. כל מי שחושב שהסיר הזה נכתב עליו, או על מישהו מהמשפחה שלו שנפל, אני מקדיש לו את השיר הזה. כל אחד יכול לנחס אותו לעצמו, זה מוקדש לכל החופשים, לכל הפרמדיקים, לכל מי שעושה בשטח הזה, ולכן הוא גם ימנון חיל הרפואה.
כן. ועוד שיר רעות גדול מאוד, השיר הזה. אפי נצר, אני מאחל לך הרבה שנים טובות ובריאות, והמשך יצירה גדולה. אפי נצר, 90, וואו, איזה יופי. תודה רבה לך. מזל טוב, להתראות.
אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש, תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע,
אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם, והשדה פתוח. והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עדים, ילמל אז הפצוע, אחוז ביטוב, ענה לו החודש. נפצעת גם אתה, ילמל אז הפצוע, עזוב, זה לא נורא, ענה לו החופש.
יורם גאון עם השיר אפשר לומר המיתולוגי הזה, בלדה לחובש של דן אלמגור ואפי נצר.
זה הספר שלי, נקודה.
שלום למאזיני מה יהיה, כאן יניב איצקוביץ', ואני רוצה לספר לכם על הספר החדש שלי, ההתחלה של כל הדברים. זה ספר מסע של שלושה חברי ילדות, שלא ראו אחד את השני הרבה מאוד שנים, ועכשיו, אחרי שאשתו של אחד מהם נעלמה, הם יוצאים לחפש אותה בעיירה שבה הם נולדו, ושממנה הם נאלצו להיפרד בנסיבות מאוד מאוד לא נעימות. והשלושה עושים את דרכם מפריז, מאירופה החופשית, מזרחה, השנה היא 1987, והם יוצאים למסע הרפתקאות שבו הם נאלצים לחצות את מסך הברזל ולהסתנן לארץ שבה הם נולדו, אבל שעברה הרבה מאוד שינויים, והם נאלצים בעיקר להתמודד עם משקעי העבר שלהם וחברות ששרדה או לא שרדה, והם באים חשבון עם הסיפור הגדול שהם סיפרו לעצמם ועם אגדות ומיתוסים על מה שהיה ביניהם באמת ואולי על מה שיכול להיות. ומעבר להכל, זה סיפור אהבה של שלושתם לאישה אחת שאולי הם מבינים ואולי הם לא מבינים. אני מאוד אשמח שתצטרפו אליי למסע הזה. תודה רבה, ההתחלה של כל הדברים.
כן, ועכשיו סרט ישראלי חדש של יוצרת עתירת סרטים ופרסים, ובראשם פרס ישראל לקולנוע. בוקר טוב לך, מיכל בת אדם.
בוקר טוב.
והסרט החדש שלך נקרא הילה, ואני מבין שהוא בעצם נעשה לפני זמן די רב בתקופת הקורונה, והנה הוא עולה למסכים דווקא עכשיו בתקופה הזאת.
כן.
אז, כן, ספרי.
הוא פשוט, לא, הוא נעשה לסוף הקורונה, לקראת סוף הקורונה, ופשוט הוא חיכה בתור, בגלל שבזמן הקורונה לא הקרינו סרטים, אז היה דילי של הקרנות סרטים, אז הוא חיכה בתור, ואתה יודע, לפעמים כל מיני שיקולים של מפית שאני לא יודעת אותם, ואני חיכיתי בסבלנות.
והנה זה קורה. אז זה בעצם הסרט הראשון שאת מביימת מאז שאישך משה מזרחי, הבמאי הדגול, אני רוצה לציין, הישראלי היחיד שזכה באוסקר על סרט באורך מלא, הלך לעולמו לפני 6 שנים.
נכון.
כן, אז ספרי קצת על 6 שנים האלה. עבדת, תכננת, יצרת.
כן, הנה עובדה שיש סרט. כן, עשיתי כל מה שרציתי וכל מה שיכולתי, ומשה היה פה בסביבה.
כלומר, חשת שהוא היה סביבך, הוא היה נוכח.
כן, אני חושבת שהוא נוכח ברוחו, בכל זאת הוא איננו, זאת אומרת, פעם ראשונה שאני עשיתי סרט ומוציאה סרט, ואין לי מישהו בבית שנותן את ההד למה שאני רוצה להגיד.
כן, כן.
זה אחרת, כן.
זה אחרת, זה יותר קשה?
זה בטח לא יותר קל,
כן.
אבל אתה יודע, כל קושי מוליד גם דברים לא רק לא טובים, אז...
כן, בואי נדבר על הסרט עצמו. בואי נדבר על הסרט, אם שחקנית נפלאה אגב, ג'יי דייחס ויקס.
ג'יי דייחס ויקס.
כן, היא מגלמת אימא חד הורית של ילדה בת שבע, מגלה שהביתה חזר לארץ עם משפחתו, אחרי שהם חיו בחוץ לארץ במשך שבע השנים האחרונות, והוא לא יודע שהוא האבא. כן, והיא מפתחת אובססיה, ובעצם אפשר לומר חיה בשני יקומים, היקום הזה של התשוקה הגדולה ומצד אחד, מצד שני הניסיון לשמור על איזה חיים נורמליים אל מול הבת שלה וכל מה שקורה שם. מאיפה בא הסיפור הזה?
אני לא יודע אף פעם מאיפה הוא בא, כי כשכתבתי אותו אני לא ידעתי בדיוק מה אני כותבת, כבר כמו שסיפרתי, אני רציתי לעשות סרט שמתחיל בזה שאישה רצה ברחובות, ולא ידעתי למה היא רצה, אבל אמרתי, אני מרגישה שהסרט ככה מתחיל, אישה רצה ברחובות של תל אביב, ולאט לאט ניסיתי להבין אחרי מי היא רצה, מה היא מחפשת, מה היא רוצה, הבנתי שיש איזו אהבה בלתי מושגת, ואז ניסיתי לראות מי זה נאהב, ומה קרה, ולמה הוא בלתי מושג, וככה נולד הסיפור, והיה איזה רגע שהייתה לי איזה הרגשה שאולי זה בכלל איזה סרט שהוא כאילו מחוץ לי, וזה היה לי איזה צער כזה, אמרתי מה אני עושה, אולי אני לא צריכה לעשות את הסרט הזה בכלל, אבל לאט לאט, תוך כדי העריכה, התברר לי שזה סרט כל כך שלי וממני, ובכלל אני מבינה היום שאין איפש, אני לא יכולה לעשות משהו שהוא לא בא מתוכי, כמה רחוק שהוא יהיה מחיי ונראה בלתי בכלל הסיפור וכל זה. כל כך הרבה אלמנטים ישנם שם שגם דרך הסרטים הלכו והתפתחו בכל מיני צורות, גם בדברים הכי, נגיד שהיה עיבוד מספר או משהו, בסוף 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 אנחנו יכולים לספר רק את עצמנו. זה לא אומר שאנחנו מספרים רק את סיפור חיינו, אבל אנחנו, גם כשאנחנו אומרים זה סיפור דמיוני, מה זה דמיון? דמיון זה משהו שיושב בתוכי, שאני בלעתי דברים והקלתי אותם, כן. ועכשיו אני מוציאה אותם. זאת אומרת שגם הדמיוני ביותר הוא לגמרי אישי, ואני הייתה באיזו התרגשות נורא גדולה.
כן, מיכל, אנחנו חייבים לסיים, כי הזמן שלנו נגמר, רק נמליץ מאוד על הסרט הזה החדש של אכילה.
חבל שלא נתתם לי כמה דקות יותר בשביל לסרט חדש.
כן, אבל אנחנו ציינו אותו, ובכל מקרה אנחנו שומעים ברקע את המוזיקה של הבן שלך, דניאל מזרחי. תודה רבה לך, מיכל, בת אדם. תודה רבה. כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה. תודה רבה לצוות שלנו, שיר לרון, יסמין שהבר, תומר גולן. תודה מיוחדת לנבה בודק החירון. כאן איתכם יואב גיני. מיד אחריי, כאן קולה של אמא עם נומי רביע. שבת של שלום.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שלום, כאן אלוף משנה במילואים ועורך הדין שלומי ציפורי, יושב ראש ועדת הבחירות של ארגון צוות. ב-25 ביוני נקיים בהצבעה דיגיטלית את הבחירות להנהגת צוות. יחד נבחר את הצוות המוביל שלנו. עוד פרטים באתר ובדף הפייסבוק של צוות.
איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il.
חיכינו לזה 3 שנים. מפגש הפסגה של 24 נבחרות הכדורגל הטובות באירופה. יורו 2024 בגלי צהל. עידן קבלר במוסף יומי עם כל מה שצריך לדעת לקראת משחקי היום. ראשון עד רביעי, 14:45. גלי צהל.
הנה ניקם
שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם...